כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי ח' בטבת תשע"ז, ערב שבת קודש פרשת ויגש. תשע"ז, מסכת בבא מציע, דפים קוף ב' וקוף ג'. למאזינים מרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שבועיים ועוד יומיים, בעזרת השם יתברך, לסיום מסכת בבא מציע. השתבח שמולד. יהי רצון מלפניך, אדוהינו אליי ולא יעבותי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. יאללה עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף קוף א' ממסכת בבא מציע, הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, למסקנה בשטף הנארץ זיתיו, מתי בעל העצים ובעל הקרקע חולקים בזיתים? התשובה, כשנעקרו בגושיהם ובתוך ג' שנים. שאלה שנייה, במקרה הנ"ל, האם רשאי בעל הזיתים לעקור את העצים ומדוע? התשובה, לא משום מצוות יישוב ארץ ישראל. שאלה שלישית, מדוע כנסו חכמים את המקבל שדה אבותיו מן הנוכרי שיעשר את התבואה כולה? התשובה, כדי שיתאמץ לקנותה מן הנוכרי. שאלה רביעית, מדוע הנוטע בשדה חברו שלא ברשות אינו רשאי לעקור את העצים? ומה הנפקא מינה בטעמים? התשובה, משום מצוות יישוב ארץ ישראל, ושומרים משום שהאדמה הוכחשה כבר בצמיחת העצים, ואם יעקרם נמצא בעל השדה מפסיד, ונפקא מינה בחוץ לארץ. שאלה חמישית, מדוע בחנות נחתומים וצבעים יש להודיע ג' שנים קודם על תום זמן הסחירות? התשובה, מפני שדרכם למכור בהקפה לזמן מרובה, ואם צריך לעזוב עלול להפסיד חלק מהקפותיו. והשאלה האחרונה, מניין שמזוזה זו חובת הדר? התשובה, כי דורשים את המילה ביתך דרך בידך, והיינו שהנכנס שם בפועל. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי, בדף קוף א' ממסכת בבא מציע. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי, ערב שבת קודש פרשת ויגש, ח' בטבת. עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני הדפים היומיים שלנו, דפים קוף ב' וקוף ג', ממסכת בבא מציע. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף קוף א' עמוד ב', מן המשנה השנייה בעמוד, משנה הפותחת במילים, המזכיר בית לחברו, המזכיר חייו בדלת, בנגר, ובמנול, ובכל דבר שמעשה אומן. מן המשנה הזו, המצויה 9 שורות לפני סוף דף קוף א', כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מבארת את הדברים המוטלים על המזכיר להעמיד לסוחר, ואת הדברים שאינו צריך להעמיד לו. אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו, המזכיר חייו בדלת, בנגר, ביתד, המפתח שנועלים בו את הדלת מבפנים ותוכבים בו בחור מפתן הדלת, ובמנעול, מפתח שנועלים בו את הדלת מבחוץ, ובכל דבר שהוא מעשה אומן ואין כל אדם יודע לעשותו. אבל כל דבר שאינו מעשה אומן וכל אדם יודע לעשותו, הסוחר עושהו ואין חיוב על המזכיר להעמיד לו. מפני שכל דבר שהוא מעשה אומן הוא צורך הבית, ודבר שאינו מעשה אומן אינו צורך הבית אלא צורך הדייר. על הסוחר מוטל לעשות זאת, ואפילו אם שכר פועלים לא ישלם לו המזכיר, אלא הכל על חשבון הסוחר. דין נוסף מדיני המזכיר והסוחר, הזבל שמטילות הבהמות בחצר הרי הוא של בעל הבית המזכיר, לזבל בזה את שדותיו, ואין לסוחר זכות ליטול, אלא רק את האפר שנעשה זבל היוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד. ולכמן בדף קוף ב' עמוד א', תבאר הגמרא את האופנים בהם דיברה המשנה. זוהי המשנה השנייה שלנו, בדף קוף א' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה דברים שהמזכיר חייב להעמיד לסוחר. מביאה הגמרא דברים נוספים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המזכיר בית לחברו, המזכיר חייב להעמיד לו לסוחר דלתות, וחייב לפתוח לו חלונות. ואם הנסרים התליעו, חייב לחזק לו את התקרה שלא טיפול. ואם נשברה אחת מן הנסרים, חייב לסמוך לו, להעמיד לו קורה אחרת במקומה. והסוחר חייב לעשות לו סולם, לעלות לגג. אבל סולם מהבית לעלייה, לקומה השנייה, המזכיר חייב לעשות, שהרי ללא סולם אינו יכול לדור שם. וכן, הסוחר חייב לעשות לו מעקה לגג. נאמר בהגאות מימוני, בהלכות רוצח פרק י' הלכה א', שמן התורה חיוב חל על המזכיר, והראיה שבספרי על ספר דברים, מרבים לוקח ויורש שחייבים מעקה, משמע שדווקא לוקח ויורש שקנוי להם הבית חייבים במעקה, אבל הסוחר פטור. מה שכאן אומרת הגמרא שהסוחר חייב, היינו מדי רבנן, שכיוון שהסוחר גר בבית, חייבו רבנן לעשות מעקה. אבל המנחת חינוך במצוות תף קוף ממבב מביא, שהכנסת הגדולה סובר שהסוחר חייב במעקה מן התורה. מסתפק המנחת חינוך, האם רבנן נפקיעו את מצוות המזכיר וחייבו את הסוחר במקומו, או שהמצווה נשארת על המזכיר ורבנן הוסיפו מצווה גם על הסוחר. הנפקא מינה בזה, באופן שגם המזכיר וגם הסוחר רוצים לקיים את המצווה, מי יקיים? שאם נשארה המצווה על המזכיר הוא קודם, מפני שמצוותו מדאורייתא. כותב המנחת חינוך שמסתבר שהמצווה נשארת על המזכיר ולא יפקיעו אותה ממנו. אילו הדבר אברהם בשם היראים כותב שיפקיעו את המצווה מהמזכיר ויטילו על הסוחר. ממשיכה הברייתא ואומר אותו דבר שהסוחר חייב לעשות, ולעשות לו מרזב נסרים שמניחים בצידי הגג כדי שמי הגשמים הנשפחים מגג הבית לא ירדו על הכתלים. גגות הבתים היו בנויים בצורה ישרה, וכדי שמי הגשמים לא יתאספו בגג הבית, היו משפעין את ארבע צידי הגג בטיח מאמצע הגג כלפי כתלי הבית. היו תוקים נסר בכל צד מהגג כשהוא משופע כלפי מטה, וכך המים לא יגיעו לכותל הבית. ועוד דבר שחייב הסוחר, ולהטיח את גגו, לשים טיח על הגג כדי לעצור את הגשמים שלא יחלחלו לתוך הבית, דרך התקרה, והטעם שהסוחר חייב באילו, כיוון שהן מלאכות שאינם מעשה אומן. מסתפקת הגמרא על מי חל חיוב המזוזה. באו מיני שאלו בני הישיבה מרב ששת. חיוב קביעת המזוזה על מי הוטל, על הסוחר או על המזכיר. מקשה הגמרא, וכי יש להסתפק על מי מוטל חיוב מזוזה? אמר רב משרשיה, הרי רב משרשיה אמר שמזוזה חובת הדרי, שהסוחר שודר בבית חייב לקבוע את המזוזה. משום שבמסכת מנחות דף למד עמוד א' דורשת הגמרא, שמה שאמרה התורה ביתך, הכוונה דרך בידך, והיינו שמי שנכנס ויוצא מהבית חייב במזוזה, וזהו הסוחר שדר שם ונכנס ויוצא. מדוע נסתפקו בדין הזה? תרץ את הגמרא אל הבני הישיבה, לא שאלו לגבי חיוב מזוזה עצמה, אלא שאלו מקום מזוזה על מי. מי חייב לנקוב את הסדק ולהכין את המקום של המזוזה. אמר לו רב שישת, תניתו השנינו במשנה דבר שאין מעשה אומן וכל אדם יודע לעשותו, הסוחר עושהו ולא המזכיר. והי הדבר הזה כלומר נקיבת הסדק, נמי לב מעשה אומנו. גם היא אינה מעשה אומן, משום שאפשר הוא, אפשר לתלות את המזוזה בגוף תדקניה, בתוך חלל של קנה. ומכיוון שאינו מעשה אומן, הרי זה מוטל על הסוחר. והטעם שמניחים את המזוזה בתוך קנה, כדי שהמזוזה תשתמר ולא תתאפש. כך תוספות בדיבור המתחיל בגופתא. מביאה הגמרא ברייתא מדיני מזוזה בבית סחור. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא שמופיעה גם במסכת פסחים דף דלת עמוד א'. המזכיר בית לחברו על הסוחר מוטל החיוב לעשות לו לבית מזוזה. וכשהוא יוצא, כשהסוחר מסיים את זמן הסחירות ויוצא מהבית, לא יתלנה בידו וייצא, לא ייטול איתו את המזוזה וייצא מהבית, אלא ישאיר אותה במקומה. אם שכר את הבית מנוכרי וכשנכנס קבע במזוזה, כאשר הוא יוצא נוטלה בידו ויוצא. מסיים את הברייתא ומעשה באדם אחד שנטלה את המזוזה בידו ויצא מהבית לאחר שגמר את השכירות ונהנה שקבר את אשתו ואת שני בניו. אומר בחידושים המיוחסים לריטב"א שזה מידה כנגד מידה, הוא לא חשש למיטת בני חברו שצריכים שימור ובלא שימור הם מיתים, ולכן כשהסיר את המזוזה נהנה שקבר את אשתו ובניו. מקשה הגמרא, וכי הברייתא מעשה לסתור את הדין שנאמר בברייתא? בתחילה הרי נאמר שאם שכר את הבית מנוכרי יטול את המזוזה עמו, ובסוף הברייתא מסופר שאדם שנטל את המזוזה נהנש, משמע שאין ראוי ליטול את המזוזה גם כשהוא סוחר מן הנוכרי. תרץ את הגמרא, אמר רב ששת הרישא, במעשה שבברייתא מדובר שהמזכיר היה ישראל, ובתחילת הברייתא מבואר שכשהמזכיר ישראל לא ייטול הסוחר את המזוזה ביציאתו. על זה הביא הברייתא את המעשה באדם שנטל את המזוזה מבית ישראל ונהנש, וממילא אין זה מעשה לסתור. שואלים תוספות בדף קופה לפעמוד ב' בדיבור המתחיל לא יתלנה וייצא, מדוע אסור להוציא את המזוזה מבית זה ולהעבירו לבית אחר? במה שונה הדין הזה מציצית, שמותר להוציא הציצית מבגד זה ולהעביר לבגד אחר? תוספות מתרצים שבמזוזה דין שונה, מפני שאם אין מזוזה באים מזיקים לבית, ואם ייטול את המזוזה יגרום בזה שהבאים אחריו לבית ינזקו. הריטב"א מתרץ שבמזוזה הדין שונה מכיוון שעל ידי המזוזה חלה קדושת שכינה בבית, וכשהוא מסיר את המזוזה מסלק את השכינה מהבית. תוספות במסכת שבת דף כ"ב עמוד א' מתרצים, שאומנם גם במזוזה לא נאסר אלא כשאין בדעתו לקובעו בבית אחר, אבל אם יהיה בדעתו לקובעו בבית אחר, מותר להסירה. כותב רבינו יונתן בשם רב חי גאון, שהסוחר יכול למכור את המזוזה למזכיר בדמים שהיא שווה. הריטב"א מסתפק אם בעל הבית חייב לפרוע לו דמים. כותב הבית יוסף ביורד דעה סימן רי צדי א', בשם רבינו מנוח, שאם הסוחר שיצא מהבית מקפיד על המעות, טוב שהסוחר שבא אחריו ישלם לו, אבל אין בית דין, מוציאים מידו. וביאר החוכמת מנוח, שכיוון שנהגו שלא ליטול את המזוזה, זה נחשב כמו שיתנו שרק הסוחר הראשון יתחייב ולא השני, ולכן אינו חייב לשלם לו מעיקר הדין. אומרת הגמרא שנינו במשנה זבל של בעל הבית ואין לה סוחר אלא יוצא מן התנור ומן הקיריים בלבד. מבארת הגמרא את הדין של זבל הבהמות שבחצר. שואלת הגמרא במה יסקינן באיזה אופן אמרה המשנה שהזבל של המזכיר. הילי מה אם נאמר שמדובר בחצר דאגיר לילה סוחר שהוזכרה לסוחר ותורי דסוחר. והשברים שהטילו את הזבל את הגללים שייכים לסוחר. אם כן המים מדוע יהיה הזבל של בעל הבית המזכיר? הרי אין שום סיבה שזה יהיה שלו. אלא נאמר שמדובר בחצר דלא אגירה לסוחר, שאינה מוזכרת לסוחר, ותורד המזכיר. והשברים שהטילו את הזבל שייכים למזכיר, על זה אומרת המשנה שהזבל של המזכיר, באופן זה פשיטה. פשוט הוא שהזבל יהיה שייך למזכיר ולא לסוחר. שרי לא הזכיר לו את החצר, וגם השברים אינם של הסוחר. תרץ את הגמרא לא צריכה, לא נצריכה, המשנה להשמיעינו את הדין הזה. אלא באופן שהחצר דמזכיר ולא הוזכרה לסוחר, ותורי דעת ומעל מקמו בה. ונעמדו בחצר שברים של אנשים אחרים שהגיעו משאר מקומות. והזבל שהטילו השברים הללו הופקר על ידי בעליהם, הוא שייך למזכיר, כי משעה שהגיעו לחצרו זכה בהם על ידי קניין חצר. מוכיחה הגמרא מהמשנה כרבי יוסי בר רבי חנינא לגבי קניין חצר. אומרת הגמרא מה שפירשנו במשנה שהמזכיר זוכה בזבל השברים מדין קניין חצר, מסייע ללשיטת רבי יוסי בר רבי חנינא. ואמר רבי יוסי בר רבי חנינא אם נכנס לתוך חצרו של אדם חפץ של הפקר, חצרו של אדם זה קונה לו את החפץ אפילו שלא מדעתו, שאינו יודע שיש שם חפץ הפקר, וכמו שבמשנה קונה החצר למזכיר את הזבל, אף שאינו יודע שיש שם זבל. מקשה הגמרא על דברי רבי יוסי בר רבי חנינא מברייתא, מי טבעי שנינו בברייתא, אם אמר אדם, כל המציאות שיבואו לתוכו שיכנסו לחצרי היום תקנה לי חצרי, הרי זה כאילו לא אמר כלום ולא זכתה לו חצרו, כיוון שבשעה שנכנס לחצרו אינו יודע מזה. מקשה הגמרא ואם התעלה ואם קיים הדין דאמר רבי יוסי ברבי חנינא שחצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו, המאי לא אמר כלום, מדוע אמרה הברייתא שלא אמר כלום? הרי גם אם לא ידע שנכנס דבר לחצרו זכה בה בקניין חצר. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן בברייתא מדובר בחצר שאינה משתמרת, וכיוון שאינה משתמרת מודה רבי יוסי ברבי חנינא שאין חצרו קונה לו שלא מדעתו. משמע שמה שהחצר קונה למזכיר את הזבל זה כיוון שזו חצר משתמרת, ולכאורה קשה, הרי כעת שהסוחר דר בבית, אין החצר משתמרת לדעת הבעלים המזכיר. איך יזכה בזבל על ידי החצר? והרים התוסות לאלה בדף י' עמוד ב' דיבור המתחיל וכי, שמדובר שהבית של המזכיר פתוח לחצר הסוחר, ונמצא שהוא עומד בחצר החצר שקונה, וזו חצר המשתמרת לדעתו. מקשה עכשיו הגמרא יחי אם כן שמדובר בחצר שאינה משתמרת, האם הסיפה, אמור מה ששנינו בסיפה של הברייתא, שאם אמר כל מציאות שיכנסו לחצרי תקנה לי חצרי ויצא לו שם מציאה בעיר, יצא כל שמועה בעיר שיש מציאות בחצרי כהן שנכנס צבי לחצרו, או שהנער עלה על גדותיו ונכנסו דגים לחצרו, דבריו קיימים בכך שהוא אמר תקנה לי חצרי וחצרו זכתה לו. אם כן קשה, ואם מדובר בברייתא שהמציאה נמצאת בחצר שאינה משתמרת, אם כן גם כי יצא לו שם מציאה בעיר מה יווה, מה בכך? הרי סוף סוף החצר אינה משתמרת, ומדוע קנה את מה שבחצרו? כלומר, אם לא היינו סוברים כרבי יוסי והיה צריך את דעתו כדי לקנות בחצר, מובן שבסיפה שיצא כל ודאי שגם הוא שמע על כך ויש את דעתו. ברישא שאינו יודע, אין חצרו קונה לו שלא מדעתו. ברישא והסיפא מדובר בחצר המשתמרת, אבל לשיטת רבי יוסי שאין צריך את דעתו, וברישא מדובר בחצר שאינה משתמרת, מדוע בסיפא קונה לו חצרו? תרץ את הגמרא כיוון דיצא לו שם מציאה בעיר, היות ויצא כל בעיר שיש מציאות בחצרו, מבדל בדילי אינשי מינה, אנשים פורשים ובדילים מהאבידה, כי בני אדם מפחדים להיכנס לחצר שמא השלטון יאשים אותם שהם לקחו את המציאה ונמצא שסוף סוף החצר משתמרת. כי אנשים לא נכנסים אליה, והביא לה כחצר המשתמרת, וממילא היא הופכת להיות חצר המשתמרת, ולכן קנתה לו חצרו. מוסיפה הגמרא להקשות על רבי יוסי ברבי חנינא. מי טבעי שנינו בברית הזבל, אפר היוצא מן התנור ומן הקיריים, וכן הקולט מן האוויר, סוחר שהחזיק בכלי תחת הפרה עומדת בחצר וקיבל בו את גל עליה, הרי הוא שלו האפר והגללים שייכים לסוחר, והזבל שברפת ושבחצר שלא הוזכרה לו, הרי הוא של בעל הבית המזכיר ואין הסוחר זוכה בזה. שואלת הגמרא, ואם איתה להדי רבי יוסי ברבי חנינה, אם קיים דינו של רבי יוסי ברבי חנינה דאמר, שחצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו, אם כן סוחר הקולט את הגללים מאוויר החצר, המי הוא שלו? מדוע אמרה הברייתא שהרי הוא שלו, הרי אוויר חצרו של המזכיר הוא, וכיוון שהגיעו הגללים לאוויר החצר, אינו יכול לזכות בהם מפני שכבר זכה בהם המזכיר, אלא מוכח שחצרו של אדם אינה קונה לו שלא מדעתו. קשה על רבי יוסי ברבי חנינה, מתרץ את הגמרא אמר אביי, מדובר בברייתא באופן שמדביק את הכלי בשולי הפרה, בסמוך לנקביה, שבאופן זה אין אוויר החצר מפסיק בין הגללים לכלי, וכיוון שהגללים לא הגיעו לאוויר החצר, לא זכה בהם המזכיר ויכול בעל הכלי לזכות בהם. תירוץ נוסף, רבא אמר, אפילו אם לא ידביק כלי בשולי הפרה, אלא יש הפסק אוויר בין הפרה לכלי, לא זכה המזכיר בגללים הנמצאים באוויר חצרו קודם שנכנסו לכלי. משום שאוויר החצר שאין סופו של החפץ הנקנה עומד לנוח בו, לאו כמונח דמי, אינו נחשב כאילו הגיע החפץ לחצר המזכיר לזכות בו, ולכן מחמת שהיה כלי שחצץ בין הגללים לקרקע של החצר, לא זכה בהם המזכיר, שהרי הגללים לא עמדו להגיע לקרקע החצר. בקשה הגמרא על רבא, ומי פשיט עלי לרבא וכי פשוט לו לרבא מה שאמר שאוויר שאין סופו לנוח אינו קונה לבעל החצר? והרי במקום אחר מבאי באי אלי, נסתפק בזה רבא. דבאי רבא נסתפק רבא מה הדין באופן שיפקיר את הארנקו, וזרק את הארנקי לחצר בפתח הזה, ותוך כדי זריקה יצתה הארנק מהחצר בפתח זה. דרך פתח אחר, מהו? מה דין הארנק? האם זכה בו בעל החצר בזמן שעבר הארנק דרך אוויר חצירו? או לא זכה בו, ומה עם צדדי הספק? האם אוויר החצר שאין סופו של החפץ הנקנה עומד לנוח בו כמונח דמי, נחשב כאילו הגיע לקרקע וזכה בו, או לאו כמונח דמי ולא זכה בו? הנה מבואר שרבא הסתפק בדין הזה, ואילו בסוגייתנו סבר רבא בבירור שאינו נחשב כמונח. מדרץ את הגמרא, אתם שם באופן שזרק ארנק לחצר חברו, לא מפסק ולא מידי. אין דבר המפסיק בין הארנק לקרקע, ולכן הסתפק רבא בדין הזה אם הוא כמונח או לא. אבל אחר כאן בסוגייתנו מפסק כלי. מדובר שהיה כלי מפסיק בין הפרה לקרקע החצר. וכיוון שיש הפסק בין החפץ לקרקע, היה פשוט לרבא שאינו נחשב כמונח. מבארת הגמרא את המשך דיני הברייתא. שנינו בברייתא והזבל שברפת ושבחצר שלא הוזכרה לו, הרי אילו של בעל הבית המזכיר ואין הסוחר יכול לזכות בזה. שואלת הגמרא, מדוע הוא צריכה הברייתא לומר אותו דין? תרתי, פעמיים, גם על הזבל שבחצר וגם על הזבל שברפת. הרי בשניהם מדובר שלא הזכיר אותם. כך מפרש רש"י את קושיית הגמרא, ואילו תוספות דיבור המתחיל תרתי מפרשים, שהגמרא מקשה ששני הדינים סותרים זה לזה, שהרי הדין שהזבל שברפת של המזכיר פשוט הוא, ולא נצרח אלא כלדייק ממנו שדווקא הזבל שברפת של בעל הבית, כיוון שאין לסוחר ברפת כלום. אבל הזבל שבחצר אינו שלו, כיוון שיש רשות לסוחר להלך בחצר, וממילא קשה מדוע אמרה הברייתא אחר כך שהזבל שבחצר למזכיר, והרי יש לסוחר רשות להלך שם. ושיבה הגמרא אמר אביי, אחי כאמר כך כוונת הברייתא, והזבל שברפת שנמצאת בחצר המוזכרת לסוחר, הרי אלו של בעל הבית של המזכיר. מדייק את הגמרא דין מהברייתא, אמר רבשי זאת אומרת, מבואר מדברי הברייתא, שהמזכיר את חצרו סתם ולא פירש את הפרטים שמזכיר לו, לא הזכיר את הרפת שבה שבחצר. שהרי מבואר בברייתא שהזבל שברפת שייך למזכיר מפני שלא הזכיר את הרפת לסוחר. אילו היה מזכיר את הרפת, היה הזבל של הסוחר. בקשה הגמרא מברייתא נוספת על רבי יוסי ברבי חנינה הסובר, שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. מי טבעי שנינו בברייתא בעניין חיוב שילוח הקן. בתורה נאמר בספר דברים פרק כ"ב פסוק ו', כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. זאת אומרת שהתורה אוסרת לקח את הבנים כל עוד שהאם נמצאת שם, ומצווה לשלח את האם ורק אחר כך ליטול את הבנים. כמבואר במשנה במסכת חולין דף קוף למתחת עמוד ב', שמצווה זו שייכת רק באופות תיאורים, ובאופן שמוצא את האוף באקראי, ככתוב כי יקרא, אבל באופן שהאוף מזומן לו, כגון שמגדל אותו בביתו ואינו עשוי לברוח ממנו, אינו חייב בשילוח. אם כן, שנינו בברית יוני שובח ויוני עלייה, יונות בר המחפשות מזונות בשדה ובערב באות לשובח שבחצר או לעליית הבית, חייבות במצוות שילוח הכן, כלומר, בעל הבית חייב לשלח אותם עם רובצת האם על הבנים ואסורות בגזל, לשאר בני אדם אסור ליטול אותם מדי רבנן מפני דרכי שלום, כדי שישרור שלום ביניהם ולא יבואו לידי מריבה. מקשה הגמרא, ואם התעלה, אם קיים הדין דאמר רבי יוסי בר רבי חנינא שחצרו של אדם קונה לו אפילו שלא מדעתו, מדוע חייבות בשילוח? הרי קרי כאן הפסוק קורא על מצב כזה, כי ייקרא כאן ציפור לפניך בדרך, ודורשים מהפסוק פרט למזומן, שחייב בשילוח הכן דווקא אם מוצא בדרך, אבל לא באופן שהם שלו, ומזומנות לו בביתו. ולשיטת רבי יוסי בר רבי חנינא שזכה בביצים גם שלא מדעתו, אם כן צריכות היונות להיות פטורות משילוח, מדוע בברית המבואר שחייבות בשילוח? רש"י מסביר שאף על פי שבהם לא זכה שהריינה משתמרת בחצרו, אבל כיוון שזכה בביצים פטור משילוח, שהרי הכן שהם הביצים מזומן לו. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, ביצה ביציאת רובה הוא די חייבה לה. מעת שיצא רוב הביצה, אז נתחייבה במצוות שילוח. ומקנה לא קניה, אבל אינה נקנית לבעל החצר, עד דנפלה לחצרו, עד שתגיע לחצרו. וכי קטן אמא ששנינו בברייתא שחייבות בשילוח, היינו מקמי דטיפול לחצרו קודם שנפלה לחצרו. וממילא לא קשה מהברייתא על רבי יוסי בר רבי חנינא, כיוון שהברייתא שחייבה בשילוח דיברה באופן שהביצה עדיין לא נפלה לחצר. וממילא לא זכה בה ואינה מזומן גם לדברי רבי יוסי בר רבי חנינא. כי משעה שיצא רוב הביצה, הרי זה בכלל מה שאמרה התורה, או ביצים. אם היה רוצה לתפוס את הביצה כשהיא באוויר קודם שתייצא לגמרי, היה חייב בשילוח האם. לאחר שנפלה לחצר פטור משולוח, כי הוא מזומן. וכך גם משמע מרש"י שאחר יציאתה פטור, אף על פי שנתחייב מקודם, בשילוח. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שמדובר שלא זכה בביצה, אמי אסורות משום גזל, מדוע אמרה הברייתא שאסורות משום גזל, הרי לא זכה בה, כי עדיין לא נפלה, והרי כי גוף האם, ומדוע אסורות מפני דרכי שלום? מדרצת הגמרא מה שאמרה הברייתא אסורות משום גזל, האימן, זה הולך גם על האם, שהנוטל את האם עובר על גזל מדי רבנן, מפני שדעתו של בעל השובח, לזכות ביונות הבאות אליו, כיוון שבטוח הוא שהן חוזרות למקומן בכל ערב, ולכן אסור לתלה ממנו מפני דרכי שלום. והיא באה את אם התירוץ נוסף, אם תרצה אמור את התירוץ הזה, לעולם באמת מה שנאמר שאסורות בגזל מפני דרכי שלום, הביצים. זה נאמר על הביצים ולא על האמא שלהם. והטעם מדנפיק רובה דעת אילויי, משעה שיצא רוב הביצה, דעת בעל השובח לתלה לעצמו, ומשום כך אסורה הביצה בגזל מפני דרכי שלום. וכותב המאירי שכל דבר שדעתו של אדם לקנותו, אף שרק התחיל את הקניין ולא נגמר, אסור לאחר לתלו, משום שדעתו על החפץ לקנותו, כמבואר בדברי הגמרא כאן, שכשיצא תחילת הביצה, אין לאחר לתלה, משום שדעתו עליה. ועכשיו מתרצת הגמרא באופן נוסף את הקושייה מהברייתא על רבי יוסי בר רבי חנינא. אומרת הגמרא, ואשתא, ועכשיו וכעת, ואמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, שאסור לאדם לעשות קניין ולזכות בביצים כל זמן שהם רובצת עליהם, על ידי שיניח את ידו תחת האם, וכשתטיל את הביצה יקבלנה בידו, שנאמר שלח תשלח את האם והדר, ולאחר מכן נאמר את הבנים תיקח לך, דהיינו שקודם צריך לשלח את האם ורק אחר כך יזכה בביצים. ממילא יש לתרץ אפילו תאימה, גם אם נאמר שמדובר באופן דנפלה לה כל הביצה לחצרו, לא זכה בבעל החצר וחייב בשילוח, שהרי אין זה מזומן משום שלא זכה בה. מאחר וכלל הוא כל איך דאי ומצי זכי לי, כל מקום שהוא יכול לזכות, גם חצרו זכי לי, גם חצרו זוכה עבורו, וכל איך דאי הוא לא מצי זכי לי, כל מקום שהוא עצמו לא יכול לזכות, חצרו נמי לא זכי לי, גם חצרו אינה זוכה עבורו. ומעטה ניתן להעמיד את הברייתא בביצה שיצא כולה, ולא קנה אותה על ידי חצרו, מאחר ואינו יכול לזכות בה בעצמו, כי האם רובצת עליה. ואפילו אם ירצה לזכות ולעבור על איסור, אינו זוכה על ידי החצר. כך אומר הריטב"א שמוסיף, למרות שמבואר ליל בדף יוד עמוד ב' שחצר קונה את הגניבה לגנב, זאת למרות שהוא עובר בזה על איסור, זה בגלל שבגנב נאמר לימוד מיוחד, אם ימצא תימצא בידו. מרבי מזה שגם אם קנה את הגניבה לידי חצרו, נעשה בזה גנב וחייב לשלם כפל. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שמדובר שהאם רובצת על הביצים, מדוע אמרה הברייתא שאסורות בגזל מפני דרכי שלום, כדי שישרור שלום ולא יבואו לידי מריבה? הרי אם מדובר דשילחה שהגזלן שילח את האם קודם שנטל את הביצים, גזל מעל יהו, הרי זה גזל גמור שהרי בעל החצר זכה בביצים אפילו שלא מדעתו, ואין האיסור מפני דרכי שלום. ואם מדובר דלא שילחה, שהגזלן לא שילח את האם ונטל את הביצים מיד, אבא ישלוח, הרי לא קיים כלל מצוות שילוח, ויש עליו חיוב שילוח מן התורה, ומדוע נקטה הברייתא שנוטל את הביצים, עובר על גזל מדי רבנן, הרי רב יהודה אמר בשמו של רב שאינו יכול לזכות בביצים, אלא לאחר השילוח. מדרצת הגמרא, הברייתא מדברת באופן שלא שילח את האם, ועדיין לא זכה בעל החצר בביצים, ונקטה הברייתא שאסורות בגזל מפני דרכי שלום, ולא שחייב בשילוח מדאורייתא, מפני שמדובר באופן שקטן בא ליטול את הביצים. הקטן הזה לאו בר שילוח, הוא אינו חייב במצוות שילוח, ולכן אין עליו איסור תורה. כותב רשי במסכת חולין דף קמ"א עמוד ב', שהגמרא יכלה לתרץ באופן אחר שמדובר בגדול שעבר על האיסור ונטל את הביצים קודם השילוח, ולכן אין זה גזל מדאורייתא, אלא רק מפני דרכי שלום. לא תרצה זאת הגמרא מפני שהיא עדיפה לתרץ באופן של קטן שנטל באתר, ולא באופן של גדול שנטל באיסור. שואלת הגמרא, מה הועיל התירוץ שמדובר בקטן שאינו חייב בדיני התורה? הרי נשאר קשה וכי קטן בר דרכי שלום הוא, האם קטן שייך בחיוב מדי רבנן שתקנו מפני דרכי שלום? מתרץ את הגמרא, אחיקה אמר כך כוונת הברייתא, שאם הקטן נטל את הביצים, אז אביו של הקטן חייב להחזיר לו לבעל החצר את הביצים מפני דרכי שלום. זאת אומרת שמפני דרכי שלום שאמור בברייתא, זה על אביו של הקטן. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קב עמוד א', משנה המצויה שתי שורות לפני סוף העמוד. משנתנו דנה בדיני שכירות בית כשהתעברה השנה, ויש חילוקי דעות בין הסוחר למזכיר מי זוכה בחודש הנוסף. האופן הראשון בו דנה המשנה הוא כשקבעו את דמי שכירות הבית לפי תשלום שנתי. אומרת המשנה בדף קב עמוד א', המזכיר בית לחברו לשנה וקבעו ביניהם את סכום התשלום, אם נתעברה השנה הוסיפו בית דין חודש אדר שני לאותה שנה, אין המזכיר יכול לומר שלא הייתה כוונתו כשאמר שנה אלא לשנה רגילה שיש בה י' ב' חודש, ולבקש שכר נוסף עבור החודש י' ג', אלא נתעברה לסוחר, הסוחר זוכה בחודש הנוסף, ואינו צריך לשלם בשנה זו עבור י' ג' חודשים, אלא רק עבור י' ב' חודשים. והטעם לכך הוא, שהרי שכר את הבית לשנה וחודש זה של העיבור, בכלל אותה שנה הוא. וכותב הריף שאין חילוק בין אם היה יודע ששנה זו מעוברת או לא היה יודע, ואפילו בשעה שכתבו את שטר הסחירות לא היה ידוע שהשנה מעוברת, כגון בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה. בכל זאת חודש העיבור עולה לסוחר. ומהי שנה מעוברת? כותב הרמב״ם הלכות קידוש החודש פרק א' הלכה א', חודשי השנה הם חודשי הלבנה, אבל השנים שאנו מחשבים הם שנות החמה, שנאמר שמור את חודש האביב ועשית פסח, מכאן שהפסח צריך להיות באביב. ואם נלך תמיד אחרי חודשי הלבנה, לא יצא הפסח באביב, שהרי שנת החמה ארוכה משנת הלבנה, קרוב ל-11 ימים. אורך שנת החמה 365 ימים לערך, שנת הלבנה 354 ימים לערך. וכך נאמר במדרש רבה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל מי שהוא רוצה להידע שימות החמה יתירים על ימות הלבנה, יודע לפי ימים, ישרוט לו שריטה בכותל בתקופת תמוז, ולשנה הבאה באותו הזמן, אין השמש מגעת לשם עד יודע לפי ימים. מכאן אתה יודע שימות החמה יתירים על ימות הלבנה, יהודה א' ימים. ולכן, כשהתקבץ מההפרש בין שנת הלבנה לשנת החמה 30 יום או פחות מעט או יותר מעט, מוסיפים חודש אחד ועושים את אותה השנה 13 חודש, והיא הנקראת שנה מעוברת. ובמחזור של י"ט שנים יש 7 שנים מעוברות. אמרו במסכת ראש שנה דף זין עמוד א', אין מעברים אלא את חודש אדר. רש"י מפרש, אין מוסיפים חודש על השנה אלא אדר, דכתיב שמור את חודש האביב. חודש הסמוך לאביב, עבר, כדי שיבוא האביב בזמנו. האופן השני בו דנה המשנה כשקבעו את דמי השכירות של הבית לפי תשלום חודשי. הזכיר לו בעל הבית את הבית למשך שנה וקבעו ביניהם את סכום התשלום לפי חודשים. כך וכך לכל חודש. אם נתעברה השנה ונתווסף לחודש אדר שני, נתעברה למזכיר. בחודש הנוסף זוכה המזכיר וחייב הסוחר לשלם בשנה זו עבור י' ג' חודשים. המשנה מביאה מעשה שהיה בעניין הזה, והגמרא תבאר שהוא שייך לדין השלישי שיש להוסיפו במשנה. מעשה היה בעיר ציפורי, באדם אחד ששכר בית מרחץ מחברו למשך שנה, וקבעו ביניהם את סכום התשלום שהוא ב-12 זהב לשנה, מדינר זהב לחודש. ונתעברה השנה, ותובע המזכיר מהסוחר את שכר החודש הנוסף, שהרי פרשו מהו סכום התשלום לכל חודש. ואילו הסוחר טוען, שכיוון שקבעו ביניהם מהו התשלום לשנה, אין המזכיר יכול לדרוש שכר נוסף עבור החודש היו דגימל. ובא מעשה זה לדין לפני רבן שמעון בן גמליאל ולפני רבי יוסי, ואמרו, כיוון שיש ספק בכוונת דבריהם, האם השכירות הייתה לפי תשלום שנתי, או לפי תשלום חודשי, שהרי אמרו את שני הדברים, יחלוקו הסוחר והמזכיר את חודש העיבור, וישלם הסוחר למזכיר שכר בית המרחץ עבור מחצית חודש י"ג. ולמה? כי זהו ממון המוטל בספק. כך כותב הרשב"ם. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף קוף בית עמוד א' וסופה בדף קוף בית עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דברי המשנה ושואלת מעשה לסתור, איכן מצינו שתביא המשנה דין, ואחריו תביא מעשה העומד בסתירה לנאמר בדין? הרי במעשה הזה נפסק לא כמו הדין האמור בתחילת המשנה שהסוחר זוכה בחודש הנוסף, וגם לא כמו הדין השני של המשנה שהחודש שייך למזכיר. מתרץ את הגמרא חסור ומחסרה ואחי קטני. חיסרון דברים יש במשנה, וכך צריך להיות כתוב במשנה. ואם אמר לו המזכיר לסוחר, ב-12 זהובים לשנה מדינר זהב לחודש, ופרשו בדבריהם את שני אופני החישוב גם לפי שנה וגם לפי חודש, ולבסוף נתעברה אותה שנה ונתווסף לחודש, יחלוקו המזכיר והסוחר ביניהם את דמי השכירות של החודש הנוסף. דהיינו, שהסוחר ישלם למזכיר מחצית מדמי השכירות של אותו החודש. על הדין הזה כותבת המשנה, ומעשה נמי בציפורי, וכן היה מעשה כדין הזה בעיר ציפורי, באחד ששכר מרחץ מחברו, ב-12 זהובים לשנה מדינר זהב לחודש, ובא מעשה לפני רבן שמעון מגמליאל ולפני רבי יוסי, ואמרו, יחלקו את חודש העיבור. אמר רב, יהווה יהתם, אם הייתי משמש שם כדיין, והיה בא לפני המעשה הזה. אבי יהבין עלי כולה למזכיר, הייתי פוסק לתת את כל דמי השכירות של אותו חודש למזכיר, ולא כמו שפסקו רבן שמעון מגמליאל ורבי יוסי, שישלם הסוחר למזכיר, רק את מחצית השכירות של אותו חודש. מהי כמשמלן? מה בא רב להשמיענו במה שאמר שכך היה פוסק? האם בא ללמדנו שההלכה היא תפוס לשון אחרון? כאשר אדם אמר שני משפטים העומדים בסתירה זה לזה, תופסים וקובעים את הדין כפי מה שאמר לבסוף. חידש בזה רב שכך ההלכה. שרי יש מחלוקת הנעים במסכת בבא בתרא דף קופי עמוד א', האם מה שאמר בתחילת דבריו הם הלשון הקובע, או סופם. שואלת הגמרא, אם זאת בא רב לחדש, האמרה רב חד הזימנה, הרי רב כבר אמר את הדין הזה פעם אחת, ורבונה אמר זאת משמו, דאמר רבונה, אמרי בי רב, אמרו בבית המדרש של רב משמו, אם אמר אדם לחברו בכמה אתה מוכר לי חפץ זה, ואמר לו בלשון הזו, איסטרה מהמאי, איסטרה הוא סלע מדינה ומהמאי אמי הפרוטות, וכעת יש ספק כמה חייב לשלם לו, שהרי הסלע הרגיל אינו שווה אלא 96 פרוטות, וכיוון שאמר לו שתי לשונות בתוך דבריו, אין אנו יודעים על מה הייתה הסכמת המים לסלע או למאה פרוטות. אמר רב שהקונה חייב לשלם למוכר מאה מים, מאה פרוטות, כלומר שרב פסק שהולכים אחר לשון אחרון. וכן אם אמר לו להפך, מאה מים איסטרה, חייב לשלם לו איסטירה. גם כאן, הטעמו משום שהולכים אחר לשון אחרון. אם כן, מדוע היה צריך רב להשמיענו כאן שהולכים אחר לשון אחרון, והרי רבונה בשמו כבר השמיע לנו את זה. שיבה הגמרא היא מעטה, ממשם היינו רוצים להוכיח שלדעת רב אומרים תפוס לשון אחרון גם בדין של המרחץ? אין לנו ראיה לכך. מכיוון שאב ואמין היינו אומרים שמה שרב מחייבו לשלם למוכר כפי דבריו האחרונים, זה לא משום שרב פוסק תפוס לשון אחרון, אלא משום שהמוכר פירוש כמפרש. דבריו האחרונים הם פירוש לתחילת דבריו, ואין כאן שני דברים סותרים שיש מקום להסתפק. האם לשון ראשון עיקר או לשון אחרון עיקר? אלא דבר אחד הוא. שמה שאמר במקרה הראשון איסטרה, מאה מאי, כוונתו לומר איני מוכר במטבע איסטרה רגיל, אלא באיסטרה גדולה ששווה מאה פרוטות. וכן במקרה השני שאמר מאה מאי איסטרה, כוונתו לומר איני מבקש ממך מאה פרוטות רגילות, אלא מאה פרוטות רעות שאינם שוות אלא איסטרה. כמה שמלן לכך משמיענו כאן, רב, שגם במקום שאי אפשר לומר שבא לפרש את דבריו, ההלכה כמאן דאמר, תפוס לשון אחרון. אילו תוספות בדיבור המתחיל אב האמינה מפרשים אחרת. את דברי הגמרא, שהגמרא אומרת שכאשר יש שתי לשונות הסותרות זו את זו, אכן תפוס לשון אחרון, אבל עדיין לא היינו יודעים את דין מרחץ, כיוון שייתכן שלגבי בית מרחץ אין כלל סתירה, אלא הוא בא לפרש את דבריו ולומר שרצונו לקבל כל חודש דינר זהב, ולא להמתין עם התשלום עד סוף השנה, ומכל מקום הסכום הוא י"ב דינרים לשנה שלמה, לכן הוא צריך רב לומר שהטעם שכולו למזכיר, זה מכיוון שנחשב שיש כאן שתי לשונות הסותרות זו את זו, ותפוס לשון אחרון. מביאה עכשיו הגמרא את שיטת שמואל בביאור דברי המשנה. ושמואל אמר, משנתנו שאמרה במעשה בית המרחץ של ציפורי שהדין יחלוקו, במה מדובר? בבא באמצע חודש הסכינן. המזכיר בא לתבוע את הסוחר בבית הדין באמצע חודש ה-13. אמר המזכיר לסוחר, צא מביתי או תשלם לי שכר של כל החודש. כיוון שאנו מסופקים איזה לשון בדבריו היה עיקר, האם הלשון הראשון שאמר המזכיר שהשכירות היא לשנה, או הלשון האחרון שאמר שהשכירות היא לי"ב חודש, לכן מספק אומרים, אעמד ממון בחזקת בעליו, ומה שכבר דר הסוחר בבית המזכיר חצי חודש, לא מחייבים אותו לשלם שכר, כיוון שהוא מוחזק בממון של דמי הסחירות שעדיין לא שולמו, ועל המזכיר להביא ראיה שהולכים אחר לשון אחרון. ואילו על מחצית החודש שעדיין לא דר הסוחר בבית, צריך ליתן לבעל הבית שכרו, כיוון שכאן אומרים אנו, אעמד את הקרקע בחזקת בעל הבית, ואם רוצה הסוחר להיפטר, עליו להוכיח שהולכים אחר לשון ראשון. אבל אם בא המזכיר לתבוע את הסוחר מיד בתחילת חודש השלושה עשר, כולי למזכיר, כל תשלום של כל החודש מגיע למזכיר, כיוון שכאמור, הקרקע בחזקת בעל הבית והסוחר החפץ לדור בלא לשלם, נחשב מוציא ממנו ועליו להביא ראיה. אם בא המזכיר לתבוע את הסוחר בסוף חודש השלושה עשר, כולי לסוחר, דמי שכירות החודש, נשארים לסוחר. כיוון שכפי שהתבהר נחשב הסוחר מוחזק בדמי השכירות, ואומרים אנו למזכיר המוציא מחברו עליו הראיה. נמצא אם כן שלדברי שמואל, אין טעם משנתנו משום ממון המוטל בספק חולקים, שהרי לפי הטעם הזה בין אם בא המזכיר בתחילת החודש ובין אם בא בסוף החודש, היו חולקים את הממון ביניהם. אלא משנתנו שאמרה יחלוקו, הטעם הוא משום שהמוציא מחברו עליו הראיה. ומדובר רק כשהמזכיר טבע את הסוחר באמצע החודש, שאז אם ירצה הסוחר לדור עד סוף החודש, עליו לשלם למזכיר על מחצית שכירות החודש שנותרה. מבררת הגמרא את שיטת שמואל ושואלת, לדברי שמואל שאמר שכיוון שאנו מסתפקים, איזה לשון עיקר ולכן העמד ממון על חזקתו ואין הסוחר צריך לשלם למזכיר על מה שכבר דר בבית, מי אמר שמואל לא אמרינן תפוס לשון אחרון? האם סובר שמואל שלא אומרים תפוס לשון אחרון? והרב ושמואל דאמרי תרוויו, רב ושמואל אמרו שניהם, שאם מחר אדם לחברו תבואה או פירות ואמר לו, קור ב-30 סלעים אני מוכר לך, ממידת קור זה 30 סאה, כל זמן שלא משך הקונה את כל ה-30 סאין, יכול כל אחד משניהם לחזור בו מהעסקה ואפילו בסאה האחרונה, אפילו אם משך הקונה לרשותו 29 סאין. זאת כיוון שהקפיד המוכר לומר שמוכר לו קור, וכוונתו דווקא לקור שלם, לא פחות ולא יותר. וכל הקור זה מחירה אחת, ולכן כל זמן שלא משך הקונה לרשותו את כל הקור, לא הושלם המקח ויכולים לחזור בהם. אבל אם אמר המוכר קור ב-30 סאה בסלע אני מוכר לך, ובלשון מחירה זו הזכיר מחירת הקור כולו ב-30 סלעים, וכן מחירת כל סאה בסלע אחד, הדין הוא שראשון ראשון קנה. כל סאה וסאה שמשך הקונה לרשותו, הרי הוא שלו ואין המוכר יכול לחזור בו. מוכח אם כן, ששמואל גם הוא סובר תפוס לשון אחרון שזה סאה בסלע, ולכן אין המוכר יכול לחזור בו, ולא הולכים אחר תחילת דבריו שאמר, קור ב-30 כדי לומר שלא תחול המחירה, אלא אחרי שימשוך הקונה את כל הקור. נוכח הגמרא ואומרת, אין ראיה משם, זאת כיוון שבאמת לדעת שמואל ספק הוא האם הולכים אחר לשון ראשון, או אחר לשון אחרון. ואתם טעם המאי, הטעם שם, שאין המוכר יכול לחזור בו מאותם סעים שמשך הקונה, זה משום דטאפיס. מאחר והקונה מוחזק כבר בסעין שמשך לרשותו, אין אנו מוציאים מידו מספק. החנמי מטעם זה גם כאן במשנתנו, אמר שמואל לדבריו, שערי כטאפיס, תפוס הסוחר בדמי הסחירות, וכן אם בא המזכיר בתחילת החודש, כיוון שאז הוא המוחזק בבית, אין מוציאים מידו את הבית לתן לסוחר לדור בו בחינם. ורב נחמן אמר, מביאה הגמרא את דברי רב נחמן שפוסק לא כמו שמבואר במשנתנו. לעולם כשהזכיר שנה וחודשים, חייב הסוחר לשלם למזכיר, וכאמור לא כמו שמבואר במשנה, שיחלוקו. והטעם הוא משום שקרקע בחזקת בעליה קיימת, ונמצא שהסוחר דר בבית של חברו, וצריך לעלות לו שכר. כותבים הרמב"ן והריטב"א שרב נחמן סובר שמשנתנו נאמרה בשיטת סומכוס שאמר ממון המוטל בספק חולקים. אבל הוא רב נחמן סובר כרבנן שאמרו, המוציא מחברו עליו הראיה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מה בא רב נחמן להשמיענו בדבריו? האם כוונתו לומר שההלכה היא שתפוס לשון אחרון, ולכן חייב הסוחר לשלם כיוון שבסוף דבריו הזכיר המזכיר דינר לחודש? אם כך קשה, היינו דרב, אלו היו דברי רב שאמר תפוס לשון אחרון. אז מה בא רב נחמן לחדש? משיבה הגמרא, דברי רב נחמן נאמרו אף על גב דאפיך מיפך. אפילו כשבעל הבית אמר דבריו להפך, שתחילה אמר דינר לחודש ואחר כך אמר י' ב' דינרים לשנה, ובאופן הזה לרב לא יהיה חייב הסוחר לשלם עבור החודש הזה, שהרי בסוף דבריו אמר בעל הבית י' ב' דינרים לשנה. ואילו רב נחמן מסתפק בדבר, האם אומרים תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון, הוא סובר בזה כשמואל. ומכל מקום הטעם שחייב הסוחר לשלם הוא משום שכבר בתחילת החודש נולד הספק האם חייב לשלם. וכיוון שהקרקע בחזקת בעל הבית נמצאת, אינו יכול להוציאה מידו ולדור בה ללא לשלם. ואם דר בה חייב לשלם. ולכן לדעת רב נחמן, אין חילוק אם בא בתחילת החודש, או באמצעיתו או בסופו לבית הדין, לעולם יהיה חייב לשלם. ובזה הוא חולק על שמואל שאמר שאם בא בסוף החודש, אין חייב הסוחר לשלם. כעת דנה הגמרא בספק נוסף בדיני סחירות. באו מיני, שאלו חכמים מרבי ינאי, סוחר ומזכיר שבאו לדין. סוחר אמר נתתי את דמי הסחירות של כל השנה, ומזכיר אומר לא נטלתי, על מי להביא ראיה? האם על הסוחר מוטל להוכיח שנתן, או שמה על המזכיר להוכיח שלא קיבל? ובררת הגמרא את צדדי הספק, הימת. באיזה זמן מדובר שבאו הצדדים לדון בדבר? אי בתוך זמנו, אם טוען הסוחר שפרה בתוך הזמן כשעדיין לא הסתיימה שנת הסחירות, והרי סחירות אינה משתלמת אלה לבסוף, דהיינו ביום האחרון של השנה, תנינה, שנינו את הדין הזה בפירוש, במשנה, ששם נאמר שהתובע נאמן, היא לאחר זמנו. ואם לאחר שהגיע מועד התשלום טוען הנתבע פרעתי, תנינה, גם דין זה שנינו במשנה שהנתבע נאמן. דתנן, שנינו במשנה במסרת בחורות דף ממתת עמוד א' לגבי פדיון הבן. נאמר בתורה בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדו תבדה את בחור האדם, ופדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרעו. למדנו מכאן, שמצווה על כל איש ישראל לבדות את בנו הבחור לאמו הישראלית על ידי שייתן לכהן 5 סלעים. אומרת הגמרא במסרת קידושין דף חפתת עמוד א', בחור שלא פדה אותו אביו חייב לבדות את עצמו שנאמר פדו תפדה. אם מת האב של בחור בתוך 30 יום ללידתו, אותו בחור הרי הוא בחזקת שלא נפדה. כיוון שחזקה אין אדם פורע חובו בתוך זמנו, ולוואי שיפרע בזמנו. וכיוון שזמן פדיון הבחור הוא לאחר 30 ימים ללידתו, מן הסתם לא פרע אביו את חובו לכהן וחייב הבן לבדות את עצמו. עד שאביו ראיה שנפדה. אבל אם את אביו לאחר 30 יום ללידתו, אותו בחור בחזקת שנפדה, כיוון שמן הסתם פדאו אביו בזמנו לאחר 30 יומים ללידתו, עד שיאמרו לו השכינים לבחור שידוע להם שלא נפדה, כגון שאמרו לו אביך ציווה על פדיונך לפני מותו. נמצא אם כן מפורש במשנה הזו, שתוך הזמן ודאי אין אדם פורע חובו, וכן לאחר זמנו ודאי פורע, וכיוון שמשנה מפורשת היא, שואלת הגמרא מדוע נסתפקו בזה החכמים. משיבה הגמרא לא צריכה לא נסתפקו החכמים, אלא כשתבואו המזכיר לסוחר ביום הדמשלם זימני, ביום שמסתיימת הסחירות שאז הוא צריך לשלם. והסוחר אומר שילמתי את הסחירות כבר בבוקר. על זה נסתפקו חכמים. מי עבדין יש דפרה ביום הדמשלם זימני או לא? האם עשוי אדם לפרוע חובו ביום שהגיע זמנו לשלם, או שאין דרך אדם לפרוע חובו ביום הפיראון אלא לאחריו? אמר לו רבי יוחנן. פשט רבי יוחנן את ספקם של החכמים ממשנה אחרת. אמור אותם חכמים שהסתפקו האם הסוחר נאמן או המזכיר נאמן. תן איתוע, נשנה הדין הזה במשנה לקמן בדף קוף י' א' עמוד א' בדיני שכיר. שכיר שטבע את שכרו מבעל הבית בזמנו, בזמן שחל החיוב של התשלום על בעל הבית, ובעל הבית טוען ששילם, הדין הוא שהשכיר נשבע שלא קיבל את שכרו ונוטל את השכר מבעל הבית. מדייקת הגמרא מהמשנה, שכיר הוא דרמו רבנן שבועה עלי. דווקא במקרה של שכיר התובע שכרו מבעל הבית, הטילו חכמים שבועה על השכיר. ואף שבכל מקום כשהנתבע כופר בכל הרי הוא נשבע ונפטר מלשלם, מכל מקום שונה דין השכיר, משום דבעל הבית ערוד בפועליו. וסבורו שנתן לזה ובאמת טעה, ועדיין לא שילם לו. וכיוון שכך, עשויו להישבע לשקר. לכן נטלו חכמים את השבועה מבעל הבית, והטילו על השכיר. אבל, אחה, סוחר מהימן בשבועה. מכאן שבמקום שאין חשש שבעל הבית טועה, כגון כאן שהתובע הוא המזכיר ותובע את דמי הסחירות מהסוחר, הסוחר נאמן אפילו באותו יום של חיוב לטעון ששילם. ייפטר בשבועה כדין כל כופר בטענת ממון, שהטילו עליו חכמים שבועת הסת. מביאה הגמרא בשם רב נחמן דין נוסף בדיני הסחירות. אמר רבה אמר רב נחמן, איימן דאוגר לביתה לחברי ל10 שנים. אדם שהזכיר בית לחברו ל10 שנים, וכתב להשטרה וכתב המזכיר לסוחר שטר סחירות ל10 שנים, אלא שלא נכתב בשטר תאריך התחלת הסחירות. לאחר מספר שנים שדר הסוחר בבית, בא המזכיר ואמר לי לסוחר, נקית את 5 שנים, כבר 5 שנים הבית בידך ולא נותרו לך אלא עוד 5 שנים. והסוחר טוען לו, דרתי בבית אלא 3 שנים. ואם כן נותרו לי עוד 7 שנים לדור בבית, מהימן נאמן המזכיר בדבריו על הסוחר לצאת מהבית לאחר 5 שנים מן הזמן הזה. אמר לי, הקשה לו רבך מדיפתי לרבינה אלא מעתיים כדברי רב נחמן. שהמזכיר נאמן לומר פרעתי לסוחר 5 מתוך 10 שנים? נמצא שכאשר אוספי הלווה אדם לחברו מאז אוזה בשטרה, וכתב עליהם שטר הלוואה, ואמר לי, אמר הלווה למלווה, פרעתי חפלגה, פרעתי לך מחצית, דהיינו 50 זוזים, הכנה מדי מאמן, גם בזה תאמר שיהיה הלווה נאמן, וזה ודאי אי אפשר לומר כן, שהרי לשם כך כותבים שטר, כדי שלא יוכל הלווה לומר פרעתי. וכיוון שכך, מדוע שונה הדין הזה מהמקרה שלפנינו במזכיר וסוחר? אמר לי, תרץ לו רבינה לרווחה מדיפתי, אך יאשת? כיצד אתה מדמה? הרי שונה הוא דין ההלוואה מהסחירות. אתם שם בהלוואה. שטר ההלוואה לגובי נקאי. לגבייה הוא עומד. אם איתה דפרי, לכן אם אכן פרה הלווה חלק ממנו, אף על פי שאינו יכול לקוראו שהרי לא נפרע כל החוב, בכל זאת, היא באה אליה, היה צריך הלווה למכתבי הגבי, לכתוב על גביו שנפרע מקצתו. אינמי, למכתב עלי תברה, או לכתוב על השטר הזה שובר, וכיוון שאין כתוב על השטר כלום, ואין ללווה שובר מהמלווה ששילם, מהווה בכך השטר ראייה שהלווה לא פרה את חובו. אבל לך כאן בסחירות, אמר לי, אומר לו המזכיר לסוחר, הידה כתיבי לך שטרה, מה שכתבתי לך שטר, אינו כדי שתהיה נאמן לטבוע לעולם 10 שנים, אלא כי איך כדי לא תחזק עלי, שלא תחזיק בבית ותאמר, שלי הוא וכן נעתיב. שהרי הדין הוא שמחזיק בבית 3 שנים נאמן לטעון שקנה אותו, ואינו צריך להראות שטר מחירה, לכן כתבתי שטר סחירות. ואף על פי שהשטר נמצא אצלך, מכל מקום על ידי כתיבת השטר, מתפרסם הדבר שהבית אינו שלך, ואינך גר בו אלא בסחירות. ולכן סובר רב נחמן שהמזכיר נאמן לומר ללווה שהוא דר בבית כבר 5 שנים. כיוון שהקרקע בחזקת בעליה עומדת, ועל הסוחר להביא ראייה שזכותו לדור בה עוד 7 שנים, ושהוא גר בה רק 3 שנים עד עכשיו. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רב נחמן בדיני שאלה. אמר רב נחמן, שואל אדם כלי מחברו בטובו לעולם, כל זמן שהכלי טוב וראוי לשימוש. דהיינו, כשאמר השואל בלשון הזה, השילי נקלי זה בטובו, אם אמר לו המשיל, הן, הרי הוא שאול לו ואין המשיל יכול לחזור בו מהסכמתו כל זמן שהכלי ראוי למלאכתו. אמר רב מרי ברד בת שמואל, פירש רב מרי, בן ביתו של שמואל לדברי רב נחמן, והוא דקני מיני. לא אמר רב נחמן את דינו, אלא כשעשה השואל קניין עם המשיל להשתמש בחפץ. אבל אם לא עשה קניין, כאשר מחזיר אותו למשאיל פעם אחת, שוב אינו יכול לתבוע אותו שישאיל לו את החפץ, כיוון שהשאלה הראשונה הסתיימה. אמר רב מרי בריידר הוושי, ומהדר לי קטי, כאשר נשבר הכלי ושוב אינו ראוי לשימוש, מחזיר השואל את הקט ושאר השברים של הכלי, שהרי לא שאל את הכלי אלא בטובו, כלומר כל זמן שהוא טוב ולא לאחר שנשבר. דין נוסף בדיני שאלה. אמר רבה, אי מנדה אמר ללחברי אושלן מרה, אדם האומר לחברו השילני מעדר למירפק בי אי פרדסה, לעדור בו את הפרדס הזה, רפיק בי אהו פרדסה, עודר בו את אותו הפרדס, אבל אינו יכול להשתמש במעדר הזה כדי לעדור בו בפרדס אחר, שהרי לא הושאל לו אלא בשביל הפרדס הזה. אבל אמר אדם לחברו, השאל לי מעדר כדי לעדור בו פרדסה, ולא אמר איזה פרדס, רפיק בי כל פרדסה דבי, עודר בו, איזה פרדס שירצה, בן גדול, בן קטן, בין אם הוא שלו, בין אם של חברו, שהרי לא הושאל לו המעדר לצורך פרדס מסוים. אם אמר לחברו, השאל לי מעדר כדי לעדור בו פרדסי, פרדסים, רפיק ואזיל כל פרדסה דאיטלי, עודר והולך את כל הפרדסים שיש לו, ומהדר לי קטי, ומחזיר השואל המשיל רק את הקט של הכלי, לך שישבר הכלי, וכן את כל שאר חלקי הכלי אם נשברו, שהרי הכלי שאול בידו לשימוש, ואינו יכול להשאיר את הכלי בידו לעולם. ועוד מביאה הגמרא דין בדיני שאלה כמו הדין שנאמר במעדר. אמר רב פאפה, אי מנדה אמר ללחברי אושלן אי גרגוטה, אדם האומר לחברו אשאל לי את באר המים הזו, ונפלה הבאר ונשברה, לא בני לי, אין השואל יכול לבנות את הבאר ולהמשיך להשתמש בה, כיוון שהשאלה הראשונה הסתיימה כשנפלה הבאר, והבאר שהוא בונה עכשיו זו באר חדשה, ואותה לא ישאיל לו בעל הקרקע. אבל אם אמר לחברו אשאל לי גרגוטה, אשאל לי באר מים סתם ולא פירש איזה באר, ונפלה הבאר ונשברה, בני לה. יכול השואל לבנותה ולתקנה, ואין המשיל יכול לעכב בידו, כיוון שהשואל לא פירש לו באר מסוימת. כותב הנתיבות משפט שאם השואל בנה אותה, המשיל חייב לתת לו את תוצאות הבניין אחר שנגמרו ימי השאלה, כדין יורד ברשות. מוסיפה הגמרא, ואם אמר לחברו, השאל לי בי גרגוטה, מקום לחפירת באר, קרי ואזיל כמה גרגוטה בערה עד המתרמלי. הולך וקורא כמה בארות שירצה באותה קרקע שהוא שלה לו לצורך חפירת הבאר, עד שימצא באר טובה שיש בה מים, וצריך למקנה מיני. אבל צריך השואל לקנות מהמשיל זכות שימוש בקרקע, כי אם המשיל רק אמר לו שהוא מסכים, יכול המשיל לחזור בו כל זמן שירצה. חי את החי וראי, הגענו למשנה האחרונה של הפרק השמיני של מסכת בבא מציע, פרק השואל את הפרה, בדף קוף ג' עמוד א'. משנתנו דנה בדיני שכירות בית, אם נפל בזמן השכירות, האם חייב להעמיד המזכיר לסוחר בית אחר. וכך אומרת המשנה, המזכיר בית לחברו לזמן קצוב, ונפל הבית, חייב המזכיר להעמיד לו בית אחר. היה הבית ששכר קטן, לא יעשנו, לא יבננו מחדש גדול, כיוון שיכול הסוחר לומר, שכרתי ממך בית קטן, ואני לא רוצה לגור בבית גדול. היה הבית ששכר גדול, לא יעשנו קטן, לא יבננו מחדש קטן, כי הסוחר יכול לומר, שכרתי ממך בית גדול, ואני רוצה בית קטן. היה הבית ששכר חדר אחד גדול, לא יעשנו שניים קטנים, כי יכול הסוחר לומר, רצוני בחדר גדול ולא בשניים קטנים. היה הבית שניים, שני חדרים קטנים, לא יעשנו חדר אחד גדול, שיכול הסוחר לומר, רצוני בשניים קטנים. לא יפחות מן החלונות ממספר החלונות שהיו או מגודלם, ולא יוסיף עליהם על מספר החלונות ולא יעשם גדולים יותר, אלא מדעת שניהם שיסכימו על כך הסוחר והמזכיר. זוהי המשנה שלנו בדף קוף ג' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, עד לסיום הפרק השמיני של מסכת בבא מציע. מברר את הגמרא את דברי המשנה ושואלת היחידה מבאיזה אופן אומרת המשנה שאם נפל הבית, חייב המזכיר להעמיד לסוחר בית אחר. הידה אמר לה אם אומר המזכיר לסוחר בלשון הזו, בית זה אני מזכיר לך, אם נפל, מדוע חייב המזכיר להעמיד לסוחר בית חדש? אז עלי, הרי הלך הבית לסוחר ומזלו של הסוחר גרם לו, שהרי לא התחייב המזכיר לסוחר אלא בית זה, שהרי אמר לו בפירוש בית זה מוזכר לך. הידה אמר לה אם אמר המזכיר לסוחר בית סתם אני מזכיר לך, אם כן מדוע נאמר במשנה, היה אחד לא יעשינו שניים, עמי, מדוע לא יעשינו שניים? וכן אם היה קטן, עמי לא יעשינו גדול? הרי כיוון שלא אמר לו איזה בית מזכיר לו, יכול להעמיד לו איזה בית שירצה. מיישב את הגמרא אמר יש לקיש, משנתנו מדברת, אמר לי המזכיר לסוחר בית שאני מזכיר לך מידת אורכו כך וכך. ולכן אם מתחייב לו על בית קטן, אינו יכול לבנות לו בית גדול וכן להפך. שואלת הגמרא יחים כדברי ריש לקיש, מה היא לממרה? מה בא משנתנו לחדש שאינו יכול לבנות לו בית בגודל אחר? הרי ודאי שכך הוא יתחייב וכך הוא יתנה במפורש איתו. גודל של בית כזה. אלא אומרת הגמרא כי אתה כשבא רבין אמר משמו של ריש לקיש משנתנו מדברת אמר לי המזכיר לסוחר בית כזה אני מזכיר לך והראה לו את הבית שדר בו ונפל. עדיין שואלת הגמרא והקטי גם לפי הפירוש של רבין מה היא לממרה מה בא משנתנו לחדש? הרי גם זה פשוט שאם אמר לו בית כזה הרי התנאי מו דווקא כזה ולא אחר. מיישבת הגמרא לא צריכה לו הוא צריכה משנתנו לחדש את הדין הזה אלא באופן דקאי אגודה דנהרה שהבית עומד על שפת הנהר. מהו דתי מה הייתי אומר, מהי כזה? מה שאמר המזכיר לסוחר בית כזה, אני מזכיר לך, דקאי אגודה דנהרה, כוונתו לבית שעומד על שפת הנהר, וכיוון שהוא דבר החשוב לאנשים, אחד נמצא הבית, לא התכוון להתנות עמו כשאמר בית כזה, אלא על דבר זה, אבל על גודל הבית לא יתנה עמו, ויכול לבנות לו איזה גודל של בית שירצה. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שכשאמר לו כזה, חייב להעמיד לו בית כזה ממש באותו הגודל ובאותו המקום, ואינו יכול לומר לו, לא התניתי עמך, אלא על מקום הבית ולא על גודלו. אדרן הלך השואל, אדרן הלך השואל, אדרן הלך השואל בלי נדר, סיימנו בסייעה את הדשמיה, את הפרק השמיני של מסכת בבא מציע, פרק שמסתיים בדף קוף ג' עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק התשיעי, הפרק הלפני האחרון של מסכת בבא מציע, הפרק ששמו, המקבל שדה מחברו. פרק שתחילתו, בדף קוף ג' עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד. הפרק שלפנינו, הפרק התשיעי, ממסכת בבא מציע, עוסק בעיקרו בדיני אדם המקבל שדה מחברו, אם כי נתבארו בו גם מעט מדיני בר מצרה, וכן דיני משכון ודיני ביומו תיתן שכרו. ישנם ג' אופנים שבהם מקבל אדם שדה מחברו. האופן האחד הוא הריסות, דהיינו שנוטה להריס את שדהו של בעל הבית, מתעסק בו לחורשה ולזורעה, ולאחר מכן נוטה לו חלק בפירות כפי מה שקצבו ביניהם, מחצה או שליש, או רביעה. ותוסות לקמן, בדף קוף ג' עמוד ב' דיבור המתחיל ואזל, מפרשים שבמקום שבו נהוג שבעל הבית נותן את הזרעים משלו, אז נוטה להריס רק מחצה או שליש או רביעה. ובעל הבית נוטל את הנותר. אבל במקום שבו האריס זורע משלו, אז נוטל בעל הבית מחצה או שליש או רביעה, והאריס נוטל את כל השאר. באופן זה אין האריס משלם לבעל השדה כלום משלו, אלא ממה שצמח בשדה, ולפיכך אם לא צמח כלום, אינו חייב כלום. אמנם, אין הדברים אמורים אלא באופן שלא פשע האריס בעבודתו. אבל אם פשע ולא נתעסק בה בשדה, עליו לשלם לבעלים. ודיניו התבארו בהמשך הפרק. כמו כן התבארו דיני החלוקה בין האריס ובין בעל השדה, הן לעניין ההשקעה הנדרשת להוצאות שמירת השדה והשקייתה וכדומה, והן לעניין חלוקת שאר הרווחים שיש מן השדה לבד מגידול הפירות. האופן השני זה המקבל שדה בחכירות, דהיינו שמקבל את השדה תמורת סכום קבוע של פירות שמתחייב לשלם לבעלים, בין אם תצמיח השדה פירות ובין אם לא תצמיח, אלא שאם יצמיחה עליו לשלם לו את הפירות מתוך השדה, אם לא יצמיחה קונה פירות בשוק ונותן לו. אמנם ישנם אופנים שפטור החוכר מלשלם לבעלים, כגון אם השתתפו כל השדות או החלם חגב וכדומה, ויבוארו הדינים בהמשך הפרק. האופן השלישי זו הסחירות, שדינה כדין החכירות, אלא שאינו מתחייב ליתן לבעלים פירות אלא מעות. כותב הרמב"ם בפירוש המשניות, שלמרות שהריסות נקראת בשם קבלנות, מכל מקום נאמר שם מקבל בסתם גם על חכירות וסחירות, והרי זה כאילו נאמר המקבל שדה בחכירות. וכך אומרת המשנה, פותחת את הפרק התשיעי של מסכת בבא מציע בדף קוף ג' עמוד א'. המקבל שדה מחברו, אדם המקבל שדה מחברו באריסות או בחכירות, עליו לנהוג בה כפי מנהג המקום. ולפיכך, מקום שנהגו הכל לקצור את תבואתם במגל, ולהשאיר את שורשי התבואה באדמה, יקצור אף הוא. במקום שנהגו לעקור את התבואה מחיבורה בקרקע יחד עם השורשים, יעקור אף הוא ואינו רשאי לשנות. כמו כן, במקום שנהגו הכל לחרוש אחריו, לאחר הקצירה או העקירה, כדי להפוך את השורשים של העשבים הרעים הטמונים בקרקע שלא יחזרו ויצמחו, לכשתיזרע הקרקע שוב, יחרוש אף המקבל את הקרקע. הכל כמנהג המדינה. וכן בכל שאר ענייני השדה יש לילך לפי המנהג באותה מדינה. עכשיו מבארת המשנה כיצד יש להריס לחלוק עם בעל השדה. ולמרות שחלקה הראשון של המשנה עוסק בין בהריסות ובין חכירות, כמו שנבאר הגמרא לקמן בדף קוף דלת עמוד א', מכל מקום החלק הזה, העוסק בדיני החלוקה שבין המקבל לבעל הבית, אינו עוסק אלא בהריס ולא בחוכר, שהרי החוכר אינו חולק כלום עם הבעלים, אלא נותן לבעלים את הסכום הקצוף של הפירות שקבעו מתחילה. אומרת המשנה, כשם שחולקין האריס ובעל הבית בתבועה עצמה למחצה לשליש או לרביעה, כך חולקין הם בתבן ובקש. התבן זה פסולת התבועה הנקצץ עם השיבולת המשמש למאכל בהמות, וקש זה הפסולת הנשארת באדמה לאחר קציצת התבועה. כך תוספות בדיבור המתחיל המקבל. עוד אומרת המשנה, וכשם שחולקין הם ביין, כך חולקין בזמורות, בענפים שנקצצו מן הגפן ובקנים שעליהם, ומעמידים את הגפנים כדי שלא ינזקו מהקרקע. ושניהם, האריס ובעל הבית, מספקים את הקנים החדשים הנדרשים בכל שנה לצורך הכרם. זוהי המשנה הפותחת את הפרק התשיעי של מסכת בבא מציע, משנה שתחילתה בדף קוף ג' עמוד א' וסופה בדף קוף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. תנא שנינו בברייתא, המקום שנהגו הכל לקצור את תבואתם ולהשאיר את שורשי התבואה בקרקע, אינו רשאי לעקור את התבואה עם השורשים. במקום שנהגו לעקור אינו רשאי לקצור, ושניהם בין האריס ובין בעל הבית, מעכבין זה על זה שלא לשנות ממנהג המקום. כעת מבארת הגמרא מדוע רשאי כל אחד מהם לעקב על רעהו בעניין הזה. מקום שנהגו לקצור אינו רשאי אחד מהם לעקור, מאחר שיש לכל אחד מהם סיבה להעדיף את הקצירה על העקירה, שאם יחפוץ המקבל לעקור במקום לקצור, האי אמר יכול בעל הבית לומר לו חפץ אני שתקצור בדווקא, משום דבעינא דתתבנה לי הרי, רוצה אני שישאר התבן בקרקע. כדי שלא יצטרך לזבלה לשנה הבאה, והי אמר, ואם חפץ בעל הבית שיעקור המקבל את התבואה במקום לקצור, יכול הוא לומר לו, לא מצינה, אין בכוחי לתרוח לעקור את התבואה, שהעקירה קשה היא מן הקצירה. וכן הוא הדין במקום שנהגו לעקור, אינו רשאי אחד מהם לקצור, מאחר שיש לכל אחד סיבה להעדיף העקירה על הקצירה, שאם יחפוץ המקבל לקצור במקום לעקור, הי אמר, יכול בעל הבית לומר לו, באינה דתינקר ערי, רצוני שתהיה אדמתי נקייה משאריות התבן. והי אמר, ואם חפץ בעל הבית שיקצור המקבל במקום לעקור, יכול הוא לומר לו, באינה טיבנה, צריך אני לתבן להכילו לבהמותיי, ואין אני רוצה להשאירו בקרקע. ברר את הגמרא, ושניהם מעכבים זה על זה, למה לי? מדוע הוא צריכה הברייתא להוסיף ששניהם מעכבים זה על זה? הרי ניתן ללמוד את הדין הזה מן הרישא של הברייתא. שהרי מאחר ששנינו שאינה מקבל רשאי לשנות לא מקצירה לעקירה ולא מעקירה לקצירה, יש ללמוד שלעיתים חפץ המקבל בקצירה ובעל הבית בעקירה, ולעיתים להפך. בערת הגמרא, מה טעם כאמר? כוונת הברייתא ליתן טעם לדין הזה. מה הטעם שבמקום שנהגו לקצור אינו רשאי אחד מהם לעקור, ובמקום שנהגו לעקור אינו רשאי אחד מהם לקצור? משום דשניהם מעכבים זה על זה. דהיינו שלשניהם יש טענה זה על זה שלא לשנות ממנהג המקום, וכפי שנתבהר. עוד שנינו במשנה, במקום שנהגו לחרוש אחריו לאחר הקצירה או העקירה, יחרוש גם המקבל. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר שאין המקבל רשאי לשנות ממנהג המקום. וזה לא דומה למה שפתחה המשנה שאינו רשאי לשנות מקצירה להכירה, כי בזה היה מקום לומר שיכול המקבל לומר לבעל השדה, מאחר שאני נותן לך תבועתך, מה אכפת לך בין קצירה להכירה? אבל לגבי חרישה, פשוט הדבר שמחויב בזה, ואין לו שום טענה שיוכל לפתור את עצמו מכך. שבעה הגמרא לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה, אלא באטרה דלא מנקשה, במקום שאין רגילים לנקש את העשבים הרעים מתוך התבואה, ועוד היא מחוברת בקרקע. ואז עליו ונקיש, והלך זה המקבל וניקש. מהו דתאים היה מקום לומר, דאמר לי שיכולו לומר לבעל השדה, היי דנקיש נעדה, אתה דלא קריב נלה, מה שניקשתי את השדה זה על דעת שלא יצטרך לשוב ולחרוש לאחר הקצירה. כמה שמלן, מחדש את המשנה שאינו נפטר בזה משום דיבה אלה לפרוש אלי. היה לו לפרש שמנקש במקום החרישה, ומאחר שלא פירש כן, לא נפטר מן החרישה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים, קובבית וקובגימל ממסכת בב המציע, עם 9 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה מקרה אמרה המשנה שזבל הבהמות שבחצר שייך לבעל הבית? שאלה שנייה, לרבי יוסי ברבי חנינה, מדוע אם יצא כל בעיר שנכנסה מציעה לחצירו, חצירו קונה לו? שאלה שלישית, האם אדם מחויב בשילוח הקן בציפור השייכת לו מיניין? שאלה רביעית, מתי הזמן לשלם את דמי השכירות? שאלה חמישית, לשמואל, באיזה מקרה פסקו התנאים במעשה בציפורי שיחלוקו בחודש העיבור? שאלה שישית, האם יכול הכהן להעביר ראייה שהבן לא נפדה ולטבוע את החמישה סלעים? שאלה שביעית, מדוע מזכיר בית לחברו ל-10 שנים בשטר נאמן לטעון שהסוחר דר כבר 5 שנים ואילו המלווה את חברו 100 זוזים בשטר, הלווה אינו נאמן לטעון שפרה חצי? שאלה שמינית, באיזה אופן אמרה המשנה שמזכיר בית לחברו ונפל אינו רשאי לשנות במידותיו? השאלה האחרונה, מה החידוש במשנה שאם נהגו לחרוש אחריו, חורש? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי ערב שבת קודש פרשת ויגש, ח' בטבת תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא כמעט את דפים קב וקב ממסכת בבא מציעא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, 10 בטבת תשע"ז, ונלמד את דף קד ממסכת בבא מציעא. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.